שלום, צהריים טובים, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שלישי של השבוע, פעמיים כי טוב אומרים, באולפן אני איתן אבריאל. אז במקביל לצניחה של מניות הטכנולוגיה, נרשמה בשבועות האחרונים מפולת, גם באפיק שהיה אולי החם ביותר בשנה האחרונה, עולם הקריפטו והמטבעות הדיגיטליים. בשנה הזו ראינו את הביטקוין מגיע לסי של כמעט 70 אלף דולר ליחידה, ראינו סיים בשורה אינסופית של מטבעות חדשים, ראינו את שגאון ה-NFT שבו שולמו מאות מיליוני דולרים על ציורים של קוף משועמם, וראינו נהירה אמיתית של מאות יזמים ומתכנתים מוכשרים כדי להקים חברות בעולם ה-Web 3, עולם הקריפטו למעשה, שלדעתם הוא עתיד האינטרנט. אלא שמאז כמעט הכל קרס, מחירי ה-NFT ירדו ב-80-90%, ובורסת הקריפטו הגדולה בארצות הברית, Coinbase, ירדה בשיעור דומה. מה קרה כאן? האם הבלוף נחשף? האם עולם הקריפטו היה למעשה הרצה פיננסית, סוג של משחק פירמידה של נכסים שערכם בכלל לא ברור? אנחנו נדבר על כל זה עם רוני שוקן, משקיע ומייעץ בתחום הקריפטו היושב בלונדון. רבים מאיתנו כבר מכירים את התחזיות והדיונים על מכוניות אוטונומיות שבקרוב, או אולי קצת יותר רחוק, יחסכו מאיתנו את הנהיגה בכבישים. במקביל, סביר להניח שגם כלי תחבורה אחרים יעברו לפעילות אוטונומית, למשל אוניות. וגם בענף הזה ישנן חברות ישראליות שמתחרות על הבחורה העולמית. חברה אחת כזו היא אורקה AI, והיא סיימה לאחרונה הפלגת הדגמה של אוניית מסע לאורך מסלול של 40 שעות בחופי יפן, באחד מנתיבי השייט הצפופים בעולם. האם חברה זו, או חברה ישראלית אחרת, תהיה המובילאי של השייט המסחרי? אנחנו נארח כאן את שני מייסדי החברה, יוצא חיל הים כמובן, ירדן גרוס ודור אביב. אנחנו מתחילים. שלום לרוני שוקן.
שלום איתן.
משקיע ומייעץ בתחום הקריפטו, אתה יושב בלונדון, אז אנחנו מאשימים את האנגלים ואת משרד התקשורת, אם יהיו בעיות בתקשורת ובקו במהלך השיחה שלנו. ומאחר ואתה משקיע ומייעץ בתחום הקריפטו, וגם כותב לעתים טורים אצלנו באתר המרקר, אז אנחנו רוצים לדבר איתך על הענף הזה, שקיבל, איך נאמר בשפה עדינה, פטיש 5 קילו בראש. בשבועיים האחרונים, במקביל לצניחות ולירידות החזקות של מניות הטכנולוגיה, כמעט כל מה שקשור לקריפטו, החל ממחירי המטבעות המוכרים, ודאי דרך מטבעות לא מוכרים, אבל גם עולם ה-NFT שכולם דיברו עליו בחודשים האחרונים ותחומים אחרים, כולל מניית קוינבייס שהיא הבורסה הגדולה של החלפת מטבעות במטבעות בארצות הברית, כולם ירדו בעשרות רבות וגם 60%, 70% ו-80%. איך היית מתאר את המצב כרגע בעולם הקריפטו? האם יש שם איזושהי התפכחות והבנה או הכרה או החלטה שזה בעצם במידה רבה היה או עדיין סוג של משחק פירמידה פיננסית, או שהם שומרים על התמונה העתידנית שיום בהיר אחד הם ינצחו ויחליפו את כולם?
אני חושב שאי אפשר לנתק את מה שקורה בתחום הקריפטו ממה שקורה בכלכלה העולמית באופן כללי. זאת אומרת, אם מה שהיית רואה בקריפטו היה מבודד לקריפטו, וה-S&P והנאסדק היו שומרים על הרמות שלהם, אז אפשר היה לדבר על, לייחד את זה רק לקריפטו. ברור, אנחנו רואים גם מניות ומניות של חברות שהן לא הונאות ופונזי וכל הדברים שנדבר עליהם, של חברות גדולות כמו נטפליקס וכמו חברות אחרות שגם כן איבדו 10% משוויין. קורה משהו בכלכלה העולמית, אנשים מתרחקים מנכסי סיכון. מה שברור עכשיו לגמרי זה שההבטחה של קריפטו וביטקוין בפרט כנכס מגדר, כנכס שהוא uncorrelated, שאין לו קורלציה עם השווקים המסורתיים, ככה שזה יפחית סיכון בפורטפוליו של כמה סוגי נכסים, זה תקווה שנכון לעכשיו לא התממשה. ביטקוין נסחר בהתאם לכל נכסי הסיכון, קריפטו וקריפטו בכלל, ויחד עם הירידות שאנחנו רואים בשווקים המסורתיים, עם ההכרה שיש פה אינפלציה גבוהה שהיא לא זמנית, ושצריך להגיב בהעלאות ריבית חדות, ושהעולם אולי נמצא בפני סכנה של מיתון, ואנשים מתרחקים מנכסי סיכון, הם גם מאוד 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 מתרחקים מקריפטו, ועל זה כמובן צריך להוסיף את האלמנט הנוסף. קריפטו הוא תחום לא מפוקח, עם רגולציה חלשה במיוחד, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד משקיעי ריטייל שחולמים על התעשרות מהירה, וזה קר פורה מאוד להונאות ולפרויקטים שרמת הסיכון שלהם היא עצומה. ואכן ראינו בשבוע האחרון פרויקט כזה שהתפוצץ, ומה שמייחד אותו, פרויקט טרה, הבלוקצ'יין טרה.
כן, בואו, תכף נדבר על טרה. אני רוצה להישאר עדיין עם העניין של הקורלציה. הרי נשים בצד את ה-NFT ואת ה-Web 3 וחברות שמבוססות אלגוריתם, שלושת המילים, שלושת האותיות דאו, שנייה, נשים את זה בצד. חלק גדול, אם לא רוב המשקיעים שנכנסו לתחומים האלה בשנים האחרונות, באו באמת מלוגיקה שאפשר להבין אותה. אומרים, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, לא בדיוק יודעים מה זה שווה, קשה לתמחר את זה, אבל לא רואים נזק לאור העליות ולאור ההבטחות ולאור דברים שקרו בעבר, שהפתיעו את כולם, שנשים 1%, 2% מהתיק באיזשהו אני לא יודע מה, תיק משנה של, של, של מטבעות או מה שזה לא יהיה. ועכשיו באמת, לאור הקורלציה הכמעט מלאה בין, בין הנסדק לבין מטבעות הקריפטו, אז הסתבר שאין לזה ערך. השאלה אם בסופו של דבר אנשים לא יסיקו מסקנה שכמטבע או בוא נקרא לזה כאפיק השקעה, אין בזה ערך מוסף אמיתי, ויצאו מזה, ואם רוב הכסף יצא מזה, אז בוא נגיד שהעתיד לא נראה ורוד.
תראה, בהחלט יכול להיות שאנשים יעברו איזשהו סוג של התפכחות, ויגידו, הנכס הזה הוא ברמת סיכון מאוד גבוהה, כי הנכס לפני עצמו, התנודתיות שלו גבוהה מאוד, הוא לא מספק את האנטי-קורלציה, או את הקורלציה הנמוכה, או את הגידור מסוגי הנכסים, כמו מניות ואג"ח שמרכיבים את רוב התיק, למה אני צריך את הכאב ראש הזה? זה בהחלט יכול להיות. יש בכל זאת כמה מאפיינים שהם, זה תחום שהוא מאוד 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 צעיר, כן? כל שוק הקריפטו הזה הוא שוק שאנחנו מדברים עליו בסדר גודל של בערך 5 שנים, כן? לפני 5 שנים, ב-2017, שוק הקריפטו היה כל כולו 20 מיליארד דולר.
כן, בעיקר ביטקוין.
בעיקר ביטקוין. מה זה אומר? זה אומר שהנזילות היא מאוד מאוד נמוכה. זה אומר שהנזילות היא מאוד מאוד נמוכה, ולכן זה דבר שמוביל לתנודתיות, וגם לאפשרות לעשות מניפולציות. זה דבר אחד. דבר שני, קריפטו, משהו שהוא בבסיס, עשוי להיות יתרון שלו, מאפשר הבלוקצ'יין, רישום מאוד מאוד ברור ונגיש ושקוף, של מי מחזיק באיזה נכס, ויש לזה תוצאת לוואי רעה. תוצאת לוואי רעה זה שמאוד מאוד קל לקבל מינוף, כי אם אני יכול להוכיח לך שיש לי ביטקוין, יהיה לי הרבה יותר קל לקבל הלוואה, כי אני מראה שיש לי נכס. זה תחום שיש בו המון מינוף, שכמובן בזמן שיש ירידות, מחריף את הירידות פי כמה וכמה, כי אנשים עוברים הנזלות כפויות, ועוד היצע מגיע לשוק, אז זה נושא שני. עכשיו, והיעדר הרגולציה שדיברנו עליו, הדברים האלה יכולים להשתנות לאורך הזמן, אם תבוא עוד נזילות לשוק, אם ייכנס קצת היגיון וסדר לאופן שעושים בו מינוף, מי מורשה לעשות מינוף, האם כל משקיע ריטייל שלא יודע מה הסיכונים במינוף ולא יודע להעריך אותם נכון, כיום הרבה בורסות מאפשרות את זה לכל אדם שנכנס פנימה. אז כמובן שיכול להיות בעתיד שינויים ושהשוק יגדל וישתכלל, ייכנסו אליו שחקנים יותר מתוחכמים שיכניסו קצת איזונים ובלמים וגם הרגולטורים, אבל נכון לעכשיו,
אז בוא נדבר על הרגולטורים באמת. הייתה לי כל אורך הדרך יש הבנה, תחושה, שבמידה רבה הרגולטורים יקבעו את עתיד הענף והמטבעות הללו. אם הם יחליטו בסופו של דבר שמשהו לא נוח להם, כי מדינות רוצות להישאר כהיחידות שיש להם זכות פרקטית לייצר כסף מלא כלום, ויהרגו את הדבר הזה או יאסרו שימוש במטבעות כאלו, כמו שקצת התחילו לעשות בסין ונעצרו לפני שבאמת הפכו את כל העניין הזה לבלתי חוקי לחלוטין שם. איך אתה חושב שהרגולטורים התייחסו לתנודתיות היוצאת דופן שהתגלתה באירוע הנוכחי?
אני חושב שהרגולטורים בהחלט שמים לב לזה. אנחנו מכירים למשל את העמדה של הרגולטור הישראלי, משה ברקת, וההסתייגויות שלו מהוספת ביטקוין לתיקי פנסיה ולחיסכון ארוך טווח של הציבור. ובמובנים רבים העמדה הזאת קיבלה חיזוק ממה שאנחנו רואים עכשיו. צריך להפריד בין סוגי הנכסים. ביטקוין, היומרה שלו הוא להיות זהב דיגיטלי, store of value, וזה סוג נכס אחד שמאוד מאוד קשה להגיע בו להסכמה מה השווי האינטרינזי, אם בכלל, מה השווי הפנימי שיש לנכס הזה, אם בכלל. זה לא נכס שמייצר תזרים מזומנים, זה לא נכס שקל להגיע להסכמה מה השווי שלו והאם בכלל יש לו שווי. זה סוג אחד של נכסים. העולם, הבלוקצ'יין התפתח לכיוונים של אתיריום, שמה שבעצם אתיריום בא והוסיף על גבי ביטקוין, זה הקונספט שנקרא חוזה חכם, כלומר, היכולת לקבוע בצורה אוטומטית תנאים של אם אז, ולכן ככה אפשר לקיים איזשהו מסחר שבהתקיים תנאי X יקרה Y, זה כבר עולם אחר שיכול להמשיך להתפתח ולבנות סביבו אקוסיסטם שהוא מקביל לאקוסיסטם של חברות שמייצרות תזרים מזומנים, יש להם הכנסות, הוצאות, וזה נכס שאפשר לעודד אותו ולראות איך הוא יתפתח, כמובן עם ההגבלות הנוספות. הרגולטורים, למשל בארצות הברית, ששם נעשה עכשיו ניסיון לתת איזשהו מענה הוליסטי לדבר הזה, חוזרים ואומרים וחוזרים שיש למטבעות דיגיטליים גם יתרונות גדולים. הם יותר אינקלוסיב, כלומר יותר מכלילים, יותר קל להעביר אותם וזול להעביר אותם בעולם, לעומת העמלות הגבוהות שגובים מתווכים על העברות ותשלומים כאלה נדרשים, ולכן לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים, לא רוצים לא לאפשר לתועלות שכן יכולות לצמוח מהעולם הזה לבוא, אבל בהחלט ברור שנדרשת הסדרה מאוד מסיבית וניהול הצד של הסיכונים.
אז בוא נדבר שנייה על חוזה חכם אחד שבוא נגיד לא ביצע את מה שהוא היה אמור לבצע, ואנחנו מדברים על מטבע בשם טרה ומטבע בשם לונה. זה איזשהו מישהו בא עם מבנה של נקרא לזה אלגוריתם שיצר איזשהו סוג של ארביטראז' בין סיטואציה א' לסיטואציה ב', ולכאורה הוא היה אמור להיות אחד מהצדדים של הזוג מטבעות הזה צמוד לדולר האמריקאי, כלומר אחד מטבע שווה אחד דולר אמריקאי רשמי. בסופו של דבר, כשהתחילו התנודות הגדולות, אז משהו בחוזה החכם לא פעל או קרס, ואחד המטבעות האלה ירד כמעט מיידית לאפס, השני התרסק ב-70%. זה לא אירוע סמינלי שיגרום לאנשים להגיע למסקנה שאי אפשר באמת לתת אלגוריתם באופן מוחלט לנהל מערכת, ותמיד בנקודות קיצון מסוימים צריך לשבת כמה אנשים ולפתור את הבעיה?
זה אירוע סמינלי, ללא ספק. אני חושב שנקודת הכישלון פה היא לא באלגוריתם עצמו שעבד או לא עבד, האלגוריתם עצמו המשיך לעבוד כל הזמן כפי שהוא אמור לעשות. העניין הוא שמלכתחילה העיצוב עצמו, העיצוב העקרוני, היה עיצוב שגוי, ולכן עיצוב שלא יכול לעמוד בפני מקרה קיצון, וברגע שקרה מקרה הקיצון הזה, שהוא אגב לא, אפילו לא היה כל כך קיצוני, זה ממש זה דבר די מדהים, ותכף ניכנס לזה, אז האלגוריתם עשה את מה שהוא עשה, אבל לא, גם פעולה 100% בסדר של האלגוריתם לא יכלה להציל את הפרויקט הזה מקריסה. אז אם אתה רוצה, אפשר להגיד בכמה מילים מה זה היה.
כן, אתה אומר שהוא אופיין בצורה שגויה מלכתחילה. הוא לא היה בנוי להתמודד עם נקודות קיצון מסוימות.
התחום שבו טרה פעלה הוא התחום של המטבעות היציבים. מטבעות יציבים, זה בדיוק כמו שאמרת, זה מטבעות ששואפים לשמור על הצמדה, לא להיות תנודתיים, ולשמור על הצמדה לאיזושהי יחידה שלא זזה, בדרך כלל מטבעות פיאט, מטבעות רגילים, ובמקרה הזה הדולר. עכשיו, יש כמה דרכים שבהם מנסים להבטיח את ההצמדה הזאת. הגרסה הראשונה, הכי פשוטה, הייתה גרסה שאומרת, מי שמנפיק את הנפקת הדולרים הדיגיטליים, הנפקת הסטייבל קוינס נעשית כנגד דולרים אמיתיים שמופקדים בקופה של החברה המנפיקה. נכון. כלומר, כדי שחברה תוכל להנפיק דולר דיגיטלי, צריך להיות לה בחשבון הבנק דולר אמיתי. וזה הדולר שמגבה את הדולר הדיגיטלי, תמיד אפשר לבוא, להחזיר את הדולר הדיגיטלי ולקבל דולר אמיתי. יש בזה לא מעט בעיות, ולכן נעשו איטרציות נוספות. האיטרציה הבאה, הגלגול הבא, היה לבוא ולהגיד, לא נעשה את זה מגובה בדולרים, אלא נעשה את זה מגובה מבטבעות קריפטו, כמו איתר, המטבע של אתריום, אבל מאחר שזה מטבע מאוד מאוד תנודתי, נדרש שהבטוחה תהיה הרבה יותר גבוהה מכמות המטבעות היציבים שאתה מקבל. למשל, אתה מפקיד איתר אחד ששווה נגיד $2,000, אתה מקבל כנגדו רק 1,000 מטבעות סטייבל שכאילו שווים דולר. למקרה שאיתר ירד, המלווה אפשר יהיה עדיין to recover את כל ההלוואה.
Okay.
זה מאוד מאוד לא יעיל מבחינה הונית, ואז הגיע הפתרון האלגוריתמי של טרה, שבכלל אין שום נכס מגבה. אין שום נכס שבאמת שווה דולרים איפשהו בעולם האמיתי, שמבטיחים, שמגבים את הנפקת הדולרים הדיגיטליים, וזה העיצוב שקשל. ברגע האמת,
כן.
ברגע האמת זה עובד, זה עובד כל עוד זה עובד, אבל ברגע שמתחיל מה שמכונה ה-death spiral, החשש שאני אהיה האחרון שיחבא את האור, כולם רצים לצאת מהדבר הזה, וזה מתמוטט, וזה ממש עניין של שעות
כן,
עד שזה קורה.
אפשר לשאול שאלה פילוסופית למחצה, מה הערך של כל הדבר הזה, אם תמיד בסופו של דבר אני צריך איכשהו להצמיד אותו למטבע המסורתי הישן, $1 אמריקאי המונפק על ידי הבנק המרכזי האמריקאי, אבל נעזוב את זה כרגע, כי אני רוצה משפט אחד על ה... עולם ה-NFT, אין מישהו בתל אביב שלא דיבר בחצי שנה האחרונה על התופעה הזו שעבור תמונה לא מאוד מתוחכמת של קוף משועמם עם כובע כזה או הבעה אחרת, אנשים היו מוכנים לשלם מאות אלפי דולרים ולפעמים גם יותר מזה, מתוך תחושה שהבעלות על הדבר הזה, שהיא גם כן אפשר לנסות לנתח מה זה אומר בדיוק, כי אפשר להעביר את התמונה ממקום למקום ולא משלמים תמלוגים כל פעם שהיא מופיעה, תהיה שווה כל כך הרבה כסף. והנה פתאום התחלף מזג האוויר והתחלפה הרוח, ופתאום המטבעות האלה, או בוא נגיד התמונות האלה, מאבדות מערכן, אני לא יודע מה, 90% ו-95%. שם דווקא יש משהו, אפשר לגחך על המשהו הזה, אבל לפחות יש תמונה. אז מה קרה?
מה שקורה זה שאתה נמצא עם נכסים מאוד 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 לא נזילים, בהיקף קטן, אצל אנשים שרואים, אצל אנשים שרובם מה שמכונה קריפטו נייטיב, ואנשים שנמצאים בתוך התעשייה הזאת ורואים את ההון העצמי שלהם, ואת הרווחים, ואת כל הרווחים על הנייר שלהם, הולכים ונעלמים, ואולי אפילו עוברים להפסדים. ומה שקורה, כשהדברים האלה הולכים בכיוון ההפוך, אז אנשים אומרים, רגע, יש לי המון המון JPEGs בארנק הדיגיטלי שלי, זה נחמד, אבל הביטקוין שלי כבר לא שווה $70,000, והאית' שלי לא שווה $5,000, מתחילים למכור, ואז גם מגלים כמה השוק הזה הוא לא נזיל, וכמה הוא מבוסס על איזשהו דילמת אסיר, שבה כולם כל הזמן צריכים להחזיק את ה-NFTs שלהם בארנקים, כדי לשמור על מחיר הרצפה של הקולקציה, מחיר הרצפה, כלומר, המחיר... הרעיון הוא לשמור על איזשהו מחיר מינימום לאוסף, אבל ברגע שמתחיל הדבר הזה, אז מגלים שבסופו של דבר זה נכס לא נזיל, קשה מאוד, הוא לא מייצר תזרים, אי אפשר לתת לו ערך אינטרינזי, זה לא מדובר בפיקאסו, והביקוש לזה, ברגע שאתה הכי צריך אותו, הוא כמובן לא נמצא שם.
כן, אז בוא נסכם, שאלה לסיום, fast forward, לא יודע מה, 12 חודשים, שנה מהיום, 1 ליוני 2023, מה תהיה תעשיית הקריפטו? היא תהיה סיפור ונושא לסדרות בנטפליקס על פקעות של צבעונים, או שהיא תתאושש, תתייצב ותתאושש, תתחזק לפחות בכמה וכמה תחומים שיש בהם ערך אמיתי.
אני חושב שהתוצאה של מה שנראה עכשיו, הנפילות ובעיקר וההתרסקות של טרה, הרבה מהכסף הספקולטיבי יצא, בעקבותיו גם יצאו, כשלא יהיה האנשים האלה שחושבים שנורא קל להתאשר, אבל אז מאבדים הכל, זה יוציא לפחות חלק מהרמאים. יש הרבה יתרונות לטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, יש הרבה תועלות שאפשר לחלץ מזה, והרגולטורים, כולל נשיא ארצות הברית, כבר עמדו על זה. ארצות הברית נמצאת עכשיו בהסדרה שאמורה להגיע לסיעה לקראת סוף השנה הזאת, אז אם אתה רוצה פסט פורוורד לאמצע 2023, אני חושב שבתור התחלה אנחנו עדיין נשאר עם ביטקוין ואת'ריום, קונספט ה-store of value של ביטקוין וקונספט ה-smart contract של את'ריום, כאבני היסוד של הבלוקצ'יין, הפיתוחים שיבואו, ההון שייכנס, יצטרכו להיות הרבה 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 יותר ממוקדים, הרבה יותר יעילים, עם frameworks של הערכות שווי הרבה יותר הגיוניות שקרובות לעולם האמיתי, ולהתפתח עקב בצד הגודל, יחד עם עוד תוספת ודאות רגולטורית ואיזושהי הכרה מהרגולטור, מה מקובל עליו ומה לא, מה הוא רוצה לעודד ומה הוא רוצה לעודד.
ובוא נגיד, מאות המפתחים והיזמים שבחודשים האחרונים עזבו מקומות די נעימים, חמים ו... בוא נגיד, משלמים לא רע בחברות טכנולוגיה גדולות כדי להצטרף למהפכה. אתה חושב שהם ישובו הביתה לגוגל, אמזון ופייסבוק?
קשה מאוד לדעת. הרבה אנשים כן רוצים לקחת את הסיכון, ללכת לדבר החדש, יש בו הרבה יותר אפסייד וכולי, אבל כן, אני חושב שיזמים יצטרכו לחשוב פעמיים, הפנקסי צ'קים יהיו של ה-VCs, יהיו הרבה יותר ממוקדים, בהערכות שווי הרבה יותר סבירות מהרבה מהדברים שעכשיו התגלו כהשקעות לא טובות. וכן, מי שלא יהיה לו רעיון טוב, אולי עדיף להישאר בגוגל או אמזון, אבל אני חושב שעדיין תהיה משיכה לניו פרונטיר הזה ולאפשרויות שכן אפשר לפתח בו.
יפה, רוני שוקן, היה מעניין, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום ירדן גרוס.
שלום, שלום.
שלום דור אביב.
צהריים טובים.
תשמע, כולנו שמענו וגם דיברנו לא פעם פה בפודקאסט על הנושא של תחבורה אוטונומית, של רכבים אוטונומיים. ראיינו אנשים מהתחום הזה, כתבי הרכב שלנו מתבטאים בתחום הזה. האקזיט הכי גדול והחברה המובילה אולי הישראלית מעולם, במונחים של מספרים, זאת חברת מובילאי, שמייצרת את כל העזרי נהיגה שיש היום בכל המכוניות, אבל בקרוב על פי הצרות שלהם כבר תחל להפעיל פה בישראל, בתל אביב, חברת מוניות אוטונומיות לחלוטין, פשוט מכוניות בלי נהג. אבל גם אתם וגם גופים אחרים בישראל ובעולם אומרים שרכבים וכבישים זה דבר אחד, אבל יש גם עוד כלי תחבורה באוויר וביבשה ובים. ואתם באים מחיל הים, אז החלטתם להיכנס לתחום של בעצם שייט אוטונומי, אני מבין. אז תבחרו מי, ירדן, בוא תספר לנו איך התגלגלתם מהצבא לעניין של שייט אוטונומי ומה זה אומר.
כן, אז תראה, אני ודור באמת הכרנו לפני 15 שנים, שירתנו ביחד בחיל הים, מכירים את העולם הימי מאוד טוב, זה גם פשן.
איפה שירתם?
אז אני הייתי צוללן, התעסקתי המון בכלי שייט, התעסקתי בעבודות מתחת למים, ודור...
אני הובלתי... פרויקטים של כלי שייט אוטונומיים בחיל הים.
אז אחרי הצבא, אז שנינו עבדנו בעשור האחרון בתעשיית הטק פה בתל אביב, ואני יזם פעם שנייה. דור עבד בכמה חברות טכנולוגיות מאוד מובילות, והוביל שם צוותי פיתוח בצד של האלגוריתמיקה. וראינו ב-2018 הזדמנות אדירה בעולם הספנות. אז כמו שאמרת, באמת, תעשיות אחרות, כמו עולם הרכב למשל, התקדמו מאוד בשנים האחרונות. ותעשיית הספנות, שהיא דווקא בסופו של דבר משפיעה מאוד על החיים שלנו, מובילה 90% מהסחורה העולמית, 5 טריליון דולר בשנה, היא ממש ה-backbone של ה-global supply chain, אבל היא עבדה בצורה מאוד קונסרבטיבית בכמה עשורים האחרונים, ומשהו ממש משתנה עכשיו, וזה נובע בעיקר מהסיבה שאוניות הופכות להיות מחוברות לענן, וזה פתאום מאפשר לחברות השיפינג להטמיע טכנולוגיה, ולהפוך ולפתור חלק מהבעיות הכי קשות שלהם, כמו להעלות את הסייפטי, להעלות את כל מה שקשור לאוטומציה וספינות אוטונומיות, שכאשר שמתפקדים בסייפטי, אז זו בעיה שהיא קריטית עדיין בעולם הימי. אני בטוח שאתה זוכר מה שקרה בתעלת סואץ לפני שנה, שנתקעה שם אונייה ובעצם עצרה את כל נתיב הסחר למשך כמה שבועות, השפיעה על כל בעצם הכלכלות בעולם, ואנחנו באים בדיוק לפתור את הבעיות האלה, כאשר אנחנו בונים את הפלטפורמה הראשונה בעולם, שאחד, עוזרת לאוניות להפליג בצורה יותר בטוחה, ועם יכולות אוטונומיות.
אפשר להבין את הדחיפה לנושא של מכוניות אוטונומיות, כי החיסכון בנהג הוא מיידית חיסכון של המון כסף למי שהנהיגה היא מסחרית עבורו, ובשביל הנהג בפקקים זה יפנה אותו לעשות דברים אחרים. אבל אוניות, ודאי אוניות מסחריות גדולות, כמו שאתה מדבר עליהן, הם ממילא יהיה עליהן בן אדם אחד או שניים בגשר הפיקוד. אני מניח כשיש משהו שבאורך של 100 מטר ושוקל, אני לא יודע מה, כמה מיליוני טונות, ויש עליו סחורה במאות מיליוני דולרים, אף אחד לא ייתן להם באמת לצאת לים בלי אף נפש חיה. אז מה כבר אפשר לשפר שם בעניין הזה? זה קצת כמו מטוסים, שכולם אומרים וטוענים שהם בעצם מטסים לבד, והטייסים שם רק בשביל לתת תחושה טובה לנוסעים, ולעשות את מה שצריך לעשות במקרה והטכנולוגיה פתאום תיקשל. אני מניח שזו אותה תמונה בשייט, ו ניתן להאמין שהחברות הגדולות הן לא פרייריות, ושכבר פיתחו אמצעי בטיחות עבור עצמן. אני מניח שמה שקרה בחיל הים לפני 30 שנה, שאחד הסטילים בהפלגה מנהלתית החליט לעשות החפה בערב הסעודית, כבר לא קורה היום.
כן, אז כל מה שציינת הוא מאוד נכון ומאוד רלוונטי, אבל העולם קצת השתנה מאז. היום תעשיית הספנות נמצאת בעצם נקודת מפנה, שיותר ויותר טכנולוגיות נכנסות פנימה, או תעשיית הספנות היום היא בעצם משנת המון סחורה, והים היום צפוף מאי פעם. ומצד שני, החבר'ה הוותיקים שכולנו מכירים מפעם, בוא תראה את העולם, תצטרף לצי הסוחר, זה כבר לא כל כך קיים. רוב מי שמפעיל היום אוניות מסחר מגיעים ממדינות נחשלות, שבהם משכורת של 500 דולר לחודש, זה המשכורת הממוצעת של הימאים. וזה מייצר איזושהי בעיה. מצד אחד, צוותים פחות ופחות מקצועיים ומוסמכים, מאוד קשה להביא אנשי צוות מוסמכים היום. מצד שני, אוניות נהיות גדולות יותר, משנות יותר סחורה, והים צפוף. כל הגורמים האלה ביחד גרמו לזה שכמות התאונות בין כלי שיט למעשה הכפילה את עצמה בחמש שנים האחרונות. וזה בדיוק המקום שבו טכנולוגיה, שבשלב הראשון היא בעצם מסייעת ומעצימה את המפעילים באמצעות הורדת הצורך לאבד את כל הנתונים הסנסוריאליים שקיימים. למעשה אוניות מנווטות היום כמו שהם נבטו לפני 30 שנה ו-40 שנה. אבל הסנסורים שנמצאים בספינה, המפות, ה-GPS, המצפן, הכל בסופו של דבר חוזר למפעיל האנושי שצריך לאבד את כל הנתונים ולקבל החלטה. וזה בדיוק מה שאנחנו זיהינו והכנסנו בינה מלאכותית שתעשה את העבודה הזאת עבור המפעיל, מתוך כוונה בסופו של דבר להתחיל להכניס עוד אוטומציה, בסופו של דבר גם להוריד אנשים מהגשר של הספינה. אנחנו לא מאמינים שהאוניות האלה למעשה שונעו לחלוטין ללא אנשים, אבל כמו שציינת, המטוסים, בעבר היו 5 אנשים שמפעילים את המטוס, ירד ל-4, 3. היום בממוצע יש 30 אנשי צוות על אונייה. אין סיבה שכל כך הרבה אנשים במשמרות שונות יתעסקו בניווט השוטף של האונייה, מיוחד שכלים אוטומטיים ובינה מלאכותית מצטיינים בדיוק בזה, לאבד הרבה מאוד מידע ולהפיק ממנו תובנות בזמן אמת.
אתם מגיעים עם חבילה מלאה כמעט כמו מכונית אוטונומית, עם סנסורים מסביב לספינות וכל זה, או שמדובר בעיקר בתוכנה של שילוב כל המידע שזורים לגשר ממילא?
תראה, באוניות היתרון זה שכבר יש לך חלק מהסנסורים, ואין שם בעיה של מקום. זאת אומרת, רדאר יש רדאר ושני סוגים של רדארים.
לא, בוודאי.
יש לך GPS, יש לך מדומק, יש לך הרבה סנסורים שאתה יכול להשתמש בהם. אנחנו מוסיפים עוד אלמנט אחד, שזה בעצם סנסורים של ויז'ן או מצלמות, שהן בעצם עוזרות יותר באזורים שמאוד צפופים, אבל המילת הקסם פה זה בסופו של דבר לחבר את התמונה הכוללת מכל הסנסורים ביחד, או מה שנקרא פיוז'ן. בגלל שאתה מחבר את כולם, אתה מקבל את התמונה הכי מדויקת, עם הכי הרבה אינפורמציה, ואז אתה יודע לקבל החלטה נכונה על בסיס הנתונים האלה.
אוקיי, בוא נספר קצת, דבר קצת על עסקים. כמה גייסתם עד היום וממי?
גייסנו עד היום 15.5 מיליון דולר, קרנות מעולות, חלק בארץ, חלק בחול, כמה משקיעים אסטרטגיים בנוסף. יש לנו צוות שהקמנו והוא גדל כל הזמן, היום אנחנו כמעט 50 אנשים. היופי פה בארץ זה שיש לך הרבה חבר'ה שהם יוצא חיל הים, אז הם גם באים הפשן, אבל גם באים הידע, וזה חבר'ה שיוצא חיל הים, ובסופו של דבר גם הלכו אחרי זה לעבוד בעולם הטכנולוגי, אז הם גם יודעים להביא מצד אחד את ההבנה של העולם הזה, ומצד שני גם איך עכשיו לבנות טכנולוגיה בשביל לפתור בעיות גדולות, וזה ממש צוות איכותי שיודע לרוץ קדימה.
ואתם מספרים שממש לאחרונה השלמתם איזשהו, נקרא לזה ניסוי, שבו אונייה אחת, אם מן הסתם לקוח או איזשהו שותף עסקי לדבר מה, ביצע הפלגה של 40 שעות בנתיב שייט צפוף סביב חופי יפן. למה יפן? למה 40 שעות? ומה הדבר הזה מוכיח?
אז אני מאוד גאה להגיד שסיימנו למעשה את ניסוי ההפלגה האוטונומית לאוניית מסחר גדולה, הראשון בעולם, במים צפופים, כשתנאי הסביבה לא ידועים לנו מראש. זה בדיוק איפה שמערכת הבינה המלאכותית שלנו למעשה נצצה והביאה המון ערך. זה היה קונסורטיום של 30 חברות יפניות, ואחת ויחידה כחול לבן מישראל, שהשתתפה בפרויקט הזה. פרויקט התנהל במשך כשנתיים של פיתוח הטכנולוגיה עם ניסוי ים, ובסופו של דבר בוצעה הפלגה אוטונומית, מנענו כ-107 כמעט תאונות של הספינה הזאת, בשילוב עם ספקים יפנים, מתקשורת ועד מנועים. המערכת שלנו גם הייתה מערכת התצפית וגם המוח האוטונומי. למה יפן? יפן הבינה שהיא נמצאת בבעיה. מאוד דומה לישראל, היא אי שמאוד צריך את המסחר הימי כדי להתקיים. מצד שני, הם רוצים לשמר את הכלכלה ולא מעוניינים להוציא את תעשיית הספנות החוצה לאינדונזיה, מלזיה ורוסיה. הם רוצים להשאיר את הכלכלה החזקה. ולכן הם רוצים שחבר'ה יפנים, שהיום אגב לא ממהרים לבוא לעבוד בתעשיית הספנות, שנתפסת כמיושנת, נתפסת כמסורתית, הם מעדיפים לעבוד בחברות הייטק וסטארט-אפים יפנים. ולכן ממשלת יפן שמה לה על עצמה למטרה שהצי היפני המקומי יהיה למעשה מנווט על ידי כלי שיט אוטונומיים עם טכנולוגיה שימשוך טלנטים, שימשוך אנשים טובים לתעשייה הזאת. והם חיפשו בכל העולם טכנולוגיה שתוכל להשתלב בחזון הזה, והגיעו אלינו לישראל, זה היה לפני שנתיים, שם התחלנו בעצם את השיתוף פעולה הזה.
אתה יודע, ראיינתי לפני שנה וקצת את אמנון שעשוע לגבי החזון שלו, ואחד הדברים שהוא אמר זה שהפיתוח של מכונית אוטונומית, אפילו בשלב שהוא לא אוטונומית לגמרי, אלא אוטונומית באופן חלקי, זה סיפור של הרבה מאוד מיליארדי דולרים. ולכן רק חברות מאוד מאוד גדולות, עם המון כסף והמון יכולת והמון כוח הנדסה, יכולים בכלל לעמוד במגרש הזה. זה משאיר את טסלה, וזה משאיר את גוגל, וזה משאיר את אפל אם ירצו להיכנס. ומובילאיי באמת שפכה מיליארדים על המכונית שלהם, שכמעט שם, אבל עוד לא שם. אתם, עם כל הכבוד, חבר'ה נחמדים מחיל הים, 15 מיליון דולר, למה המגרש הזה אצלכם ולא אצל טויוטה, שהיא, או מכוניות יצרניות יפניות אחרות, שיש להם ידע מתקדם כבר בשלב הזה להפעלה אוטונומית, אוטונומית באופן חלקי, לתחבורה באופן כללי?
אני מסכים איתך שחברות גדולות, אגב, עושות הרבה פרויקטים ומנסות להגשים את החלום הזה של תעשיית ספנות אוטונומית לחלוטין. מצד שני, יש פה עולם חדש, עולם הבינה המלאכותית, שזה עולם שהוא מאוד לא מוכר לתאגידים גדולים. הוא בעצם מצריך תשתית שלמה של פריסת סנסורים בשטח, איסוף נתונים, אימון אלגוריתמים, לדעת לקחת את הידע שרלוונטי ניווטית וויזואלית וסנסוריאלית לחבר אותו ביחד, וזה משהו שלחברות הגדולות האלה פשוט לא קיים. הם לא יודעות לעשות אקסקיושן לאלגוריתמים בעולם האמיתי מבוססי בינה מלאכותית. ועם כל הכבוד לחברות הגדולות, אנחנו מגיעים כבר עם שנים של ידע בפריסה של אלגוריתמים כאלה, שעובדים בשטח על פני צי של באזור המאה אוניות שקיימות היום בעולם. ולמעשה המוח האוטונומי שסיפקנו ליפנים, זה מוח שהוא קולקטיב של 100 אוניות שהפליגו שנים וראו דברים בעולם. זה משהו שאין לחברות הגדולות האלה שבעצם מספקות מכשירים לספינה, ללא שום רכיב של שימור ידע. וזה מה שאנחנו מביאים לשולחן, זה גם הפער הגדול שלנו על פני כל מיני חברות גדולות.
יפה, אז באמת שאלה לסיום, אני רוצה שתפרו לי קצת מה אתם שומעים, מה אתם רואים, מה אתם מרגישים ב... נקרא לזה ממש ימים, שבועות אחרונים בתחום ההייטק. אני משוכנע שלמשל לא קל לכם להשיג מומחי בינה מלאכותית ככל שאתם צריכים אותם, ואם אתם מצליחים אז הם מאוד יקרים. מה אתם שומעים לאור הירידות של המניות בבורסה וכל הרעש סביב העניין הזה? אתם תצליחו לגייס סיבוב נוסף בשווים שאותם... אותם קיוויתם, אתם תיאלצו לצמצם, אתם דווקא תנצלו את ההזדמנות ותגייסו עוד אנשים?
תראה, שינוי באמת דרסטי מה שקורה בשבועות האחרונים, הוא כרגע נמצא הרבה יותר בשוק הציבורי, הוא עדיין לא חלחל למטה לשוק
הפרטי. הוא חייב לחלחל, זה כלים שובים לחלוטין.
לגמרי, וזה לוקח בדרך כלל רבעון שניים עד שזה חלחל, וצריך לדעת ולקחת את זה בחשבון. מה שכן, חברות טובות, בסופו של דבר, תמיד מצליחות לגייס, ובמיוחד כשאנחנו מסתכלים על חברה כמו שלנו, שאנחנו באים פה ונותנים מוצר אמיתי לתעשייה, ספינות תמיד ימשיכו לשוט, כן? והם תמיד ימשיכו לעבוד. אז אנחנו בונים פה מוצר אמיתי שמייצר ווליום ממשי לתעשייה ענקית, אז אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על זה, כן, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, אבל חברות טובות גם במצבים של רגע בשוק.
אתה לא קריפטו, ואתה לא צריך להוכיח לפחות את הצורך הבסיסי של הדבר הזה, ככל שזה יעבוד ויהיה תחרותי בשוק.
אנחנו לא מוכרים חלום, כאילו, ברור שמוכרים חלום, אבל החלום פה הוא מאומש עם ציות, יש כבר לחברה הכנסות, הכנסות גדלות בצורה די משמעותית בשנה האחרונה, אז אני צופה דברים טובים לחברה.
אז שיהיה בהצלחה לכם. תמיד אנחנו שמחים שישראלים מצליחים בעולם. תודה שבאתם.
תודה רבה. לך.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה ליונתן מניאביץ' שהקליט אותי פה. תודה לדן ברומר ושני אבירם שעורכים אותי. אנחנו נהיה כאן, אני אהיה כאן גם מחר. להתראות.